אתן מאזינות למשפחה פודקאסט.
כאן בונים חוסן. מלי אוצלר משוחחת עם נשות טיפול על הדרכים והכלים להענקת חוסן לילדינו.
שלום וברוכים הבאים לכאן בונים חוסן, שנוצר משיתוף פעולה של עיתון משפחה ויחידת ההורות של מינהל החינוך בעיריית ירושלים בצל האירועים הקשים האחרונים. כאן מלי הוצלר, סגנית עורכת במגזין בתוך המשפחה, ואנחנו עומדים להיפגש לשלושה פרקים בנושא בניית חוסן. הפרק הזה יעסוק בהתערבות בשעת משבר. את הפיגוע המחריד באלעד אי אפשר לשכוח. גם המעגלים הרחוקים חוו טלטלה והתערערו. אבל פייגי לוטרמן, מטפלת בהבעה ויצירה, מומחית בטיפול בטראומה, חוותה אותו מקרוב, הן בזווית האישית והן בזווית המקצועית. פייגי, מה שלומך?
ברוך השם, מצוין.
בואי תספרי לנו על הפיגוע באלעד.
הפיגוע באלעד פגש אותי כאדם פרטי, כתושבת אלעד, ובמעגל הציבורי המאוד מאוד רחב, כאשת מקצוע. הפיגוע הזה היה משהו ששינה משהו בתודעה של הציבור החרדי בכלל, ובאלעד כמובן בפרט. מה שקרה בו בעצם זה שקרה משהו שכביכול במקום שלא היה אמור לקרות, לא ציפינו לו, לא חשבנו על זה. המעגלים היו כל כך רחבים, כי בעצם היו גם אנשים שחוו את הפיגוע עצמו, היו אנשים שחוו את החיפוש אחר המחבלים בשלושה ימים שאחרי, וזה בעצם לימד אותנו משהו חדש על טראומה, על חוסן, על איך מגיבים, איך מתנהלים, גם מול ילדים, גם מול עצמנו. קרה פה משהו אחר בסדר גודל. התפקיד שלי שם היה כמטפלת בטראומה, וכמי שעברה הכשרה לטיפול בנפגעי טראומה בשלב החריף, שזה בעצם מאחרי העבודה של יחידת חוסן, שמגיעה בשעות הראשונות. שלושה, ארבעה ימים אחרי האירוע, כשאנחנו רואים שהסימפטומים לא נחלשים, אנחנו נדבר על זה. ועד שבועות, חודשים שאחרי הפיגוע, שם בעצם אני נכנסת כמטפלת בנוהל חרדה, מטעם ביטוח לאומי, ובהמשך הגיעו גם נפגעי פעולות איבה, שזה בעצם משפחות הנרצחים והפצועים, שאני מקבלת אותם מטעם ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, וכמובן שיש את המעגלים המאוד מאוד רחבים של המון המון נפגעי חרדה, המון המון אנשים שבכלל, אולי לא הגדירו אותם כנפגעי חרדה, אבל בעצם הטראומה צפה וטלטלה ממש.
אז בעצם עכשיו אנחנו מדברות על כל מיני סוגים של טראומות, לא רק פיגועים, ועל מה עושים בזמן משבר, איך אנחנו מתערבים בזמן משבר, כהורים, בכל מיני מצבים שקורים, בכל מיני מעגלים.
אז כמו שאמרת, באמת לאמן את שריר החוסן זה דבר חשוב, ואת זה אנחנו עושים בשגרה ולא בחירום. אני מגיעה עכשיו מאיזשהו מפגש מאוד חשוב של פיקוד העורף עם הקואליציה הישראלית לטראומה, ועוד המון המון גורמים בציבור החרדי, כמו מנהלי עמותות, כמו ראשי ארגונים, כמו זקה, איחוד הצלה, עזר מציון, כל מיני מרכזים קהילתיים, נציגים של כל מיני חסידויות, של כל מיני זוויות. בעצם כשהמטרה היא לבנות את החוסן הזה בזמן שגרה, כדי שנדע לתת את המענה בשעת חירום, הם הציגו איזשהו סקר מאוד מעניין שפיקוד העורף עשה לאחרונה על תחושת החירום בציבור החרדי, ואיכשהו באופן מפתיע 97% מהנשאלים ענו שהם לא חווים תחושת חירום. וזה משהו שקרה עכשיו, אחרי הפיגוע ברמות, ואחרי הפיגוע בנווה יעקב, וכל ההיסטוריה המאוד לא פשוטה שלנו.
ויש להם הסברים לזה?
אז זהו, זה כרגע עדיין בסימן שאלה, האם זו תחושת שעננות, או תחושת הביטחון שלי זה לא יקרה ויהיה בסדר, וזה בעצם מה שקרה באלעד. כי כאילו פה זה לא יקרה, פה יהיה בסדר, ולכן ההלם היה כל כך גדול. וזה עוד יותר מחדד לנו את זה, שאנחנו לא רוצים להוריד את החוסן, אנחנו רוצים לשמר את החוסן שקיים בציבור שלנו, בצורה מאוד משמעותית, אבל כן להתכונן למצב חירום, ומצב חירום זה לא רק רעידת אדמה, או מתקפת סייבר, אלא באמת הדברים או לאומיים או קהילתיים, אבל שקורים לנו לאחרונה, שקרו בתקווה שלא יקרו יותר, אבל החל מאסון מירון ועד רצף האיש תלשלויות שכל כך טלטל אותנו.
אז בעצם דיברנו כבר בשני הפרקים הקודמים על פיתוח חוסן. ועכשיו אנחנו רוצות להתמקד בשעת משבר.
אוקיי, אז בעצם את שואלת מה עושים בשעת משבר, כשכרגע קרה אירוע, ואנחנו צריכות לתת מענה ראשוני כאימהות לילדים שבבית. אז יש כמה מודלים שפיתחו אותם באמת ממקום שאנחנו מבינים שבשעת מצוקה, בשעת חירום, אין לנו זמן לחשוב יותר מדי מה לעשות. יהיה לנו הרבה יותר נוח לעבוד עם מודלים מאוד מאוד ברורים, שמכוונים אותנו בצורה של תעשו א', ב', ג', תלכו ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, ופשוט נפעל לפיהם, וזה ככה ממש ממקד אותנו. יש את מודל מעשה שפיתח דוקטור משה פרחי. זה מודל שבעצם מדבר על שעת החירום עצמה, ממש בשטח, ועל הזמן שאחרי, כשמם מדבר על מחויבות, שזה אומר אנחנו מתחייבים למי שנמצא כרגע, קרה משהו, הייתה הזקה, שמוע לתאונה מאוד קשה שנגעה להרבה אנשים, איזשהו סיפור צף ועלה, כמו מירון, כמו פיגועים אחרים, גם ילדים שלא תושבי ירושלים ושמעו על הפיגוע ברמות, ראו תמונות, הילדים שהם נראים כמו החברים שלהם, זה היה מטלטל מאוד. מה בעצם עושים באותו רגע? ואנחנו רואים מישהו מבולבל ונסער, אנחנו אומרים לו, מתחייבים לו, אני פה איתך ואני לא אעזוב אותך עד שזה יסתיים, עד שתרגיש טוב. אחר כך יש לנו את העשייה, אנחנו בעצם מכוונים את הילד, את האדם שעומד סביבנו ונפגע חרדה, אנחנו מכוונים אותו לעשות משהו מעשי, ומאוד פשוט, זה יכול להיות, תספור לי כמה ילדים יש כאן, תגיד לכולם לשבת ליד הקיר בצד ימין, תאסוף לי משהו, זאת אומרת ממש לתת לו איזושהי הנחיה ברורה לעשות משהו בשטח כדי להוציא אותו מהכיפאון. שין זה שאילת שאלות, אפשר לקרוא לזה גם שכל, בעצם שאלות קוגניטיביות, לא רוצים להיכנס לשאלות רגשיות, לא איך אתה מרגיש ולא מדברים על הפחד של רגשות. אנחנו שואלים שאלות מאוד ממוקדות, כמו ליד מי אתה מעדיף לשבת, לידי או ליד החברים שלך, איך הגעת לכאן, לאן אתה רוצה ללכת, שאלות מאוד קונקרטיות, טכניות, שגורמות לבן אדם להפעיל בעצם את השכל, ושנייה לעצור ולחשוב, רגע, מה אני צריך לענות לך?
שהתשובה עליהם בעצם מאוד ברורה.
כן, ותשובה מאוד קונקרטית. ואם בן אדם בכל אופן מביא את הרגש, ואומר, אני נורא פוחד, אנחנו יכולים לתת לגיטימציה לרגש, ולהגיד, זה בסדר שאתה פוחד, אני מאוד מבין את הפחד הזה, אבל בוא כרגע תאסוף לי את כולם, תרכז לי את כולם פה בצד ימין, כן, נעביר את זה בסופו של דבר לעשייה. וההי זה הבנייה של רצף האירועים. אם האירוע כבר הסתיים, מאוד חשוב לומר שהאירוע הסתיים. אם אנחנו עדיין במהלכו, אנחנו כן נתרגם אותו. בכל מקרה, אנחנו ניתן את הרצף של מה היה לפני האירוע, מה קרה בעצם, ואז להתקן שהאירוע הסתיים. פה אנחנו נכנסים בעצם לעיקרון הזה של רציפות. זה עיקרון שנשבר בזמן של טראומה. בעצם יש איזושהי תחושה שהטראומה שברה את הרצף, עצרה את החיים, כמו שאנחנו אומרים בעצם מה שהיה לא יהיה יותר, כאילו יש את החיים שעד האירוע ויש את החיים שאחרי. בעצם התחושה היא שמשהו נקטע ברצף, ואנחנו רוצים להחזיר את זה לרצף. יש חיים שלמים לפני, יש עוד חיים ארוכים בעזרת השם אחרי, והאירוע הזה הוא חלק מהחיים. אנחנו רוצים בעצם לנרמל את זה, להכניס את זה לחלק מהשגרה, מהחיים. יש אירוע שובר שגרה שקרה בתוך החיים. ולכן אנחנו נאמר, לדוגמה, היינו באמצע לאפות עוגיות, פתאום שמענו אזעקה, רצנו לממד, עכשיו הכל בסדר ואפשר לצאת.
וזאת בעצם ההבנייה.
כן, זאת ההבנייה של מודל מעשה בעצם, של רצף האירועים, מה היה, איפה היינו, ומה קורה עכשיו, ובעצם לשדר, האירוע הסתיים, עכשיו הכל בסדר. בעצם מודל מעשה הוא מודל שמשתמשים בו אנשי מקצוע, אבל זה מודל כל כך פשוט שפותח במטרה שכל אחד שנמצא בשטח יוכל בעצם להשתמש בו. כל מורה, כל רבה, שכינה.
כל הורה בעצם.
כל הורה, בדיוק, שרואה את הילד שלו מתמודד, בעצם רואה מישהו אחר מתמודד, רואה את הילד של השכנים, יוכל להשתמש במודל הזה.
אני הייתי ממליצה לתלות את זה בחדרי מורות ובחדרי מדרגות.
הלוואי.
במעליות.
השאלה אם לא תציפי ותעלי את תחושת החרדה, ואנחנו מדברות על חוסן, ועל השאיפה שלנו לייצר מצד אחד חוסן, ומצד שני כוננות מותאמת לחירום, אז אנחנו תמיד במקום הזה של לשמור על האיזון.
אז בסוף לא.
אם אנחנו מדברות על מה לעשות בשעת חירום, אני חושבת שקודם חשוב מאוד שנבין מה תקין ומה לא תקין בשעת חירום. כולנו לאחרונה נחשפנו למשפט הזה של תגובה נורמלית למצב בלתי נורמלי. אנחנו מכירים בזה, אנחנו מוכנים להכיל את זה, להבין את זה, כשזה מדובר על משהו ככה תיאורטי ורחוק. כשבפועל בזמן אמת הילד שלנו נכנס לאיזושהי תגובה קיצונית, זה קשה, כאימא לראות את זה. קשה להבין שזה בעצם, להזכיר לעצמנו שזה בעצם תקין וזה נורמלי. אז אולי כדאי שכן ככה נזכיר, ככה נחלק את זה לקטגוריות בקצרה, מה בעצם התגובות האפשריות. יש לנו את התגובות הגופניות כמו כאבי ראש, חוסר תיאבון, קשיי שינה, כאבי בטן, עקאות. לדוגמה, במקרה של הפיגוע באלעד, מישהי יצרה איתי קשר והתקנה שהיא רואה מישהי ברחוב שראתה את הנרצח הראשון, והיא פשוט לא הפסיקה להקיא. להקיא ולהקיא ולהקיא כל הלילה, וכאילו, מה קרה? כן, זה קשור. לפעמים רק להזכיר לעצמנו שבעצם זה חלק מהדבר הזה, אנשים שלא נרדמו בלילה. המקרים הקיצוניים יותר זה אנשים שהגיעו אליי כשהפיגוע היה בחמישי בערב, הגיעו אליי ביום שני או שלישי ועדיין לא ישנו מאז הפיגוע. האדרנלין, ועוד מעט נסביר ככה איך זה עובד, אבל זה לגמרי תקין. זאת אומרת, שוב, תגובה נורמלית למצב בלתי נורמלי. יש תגובות רגשיות כמו פחד, בכי, לחץ, תחושות של היוודאות, כעס, עצבנות. לפעמים אנחנו רואים ילד שדווקא ישן מצוין בלילה, ואולי זה עבר לו. שמעתי על ילד שראה את הפיגוע ברמות, היה על אוטובוס שחלף במקום וראה איך מוציאים את המחבל מהרכב. ובלילה הראשון הוא לא הצליח לישון, והוא צרח מתוך שינה. אבל ביום שלמחרת הוא דווקא היה בסדר, ובלילה הוא ישן כמו שצריך. הוא רק קצת עצבני לאחרונה או משהו כזה, אבל הוא דווקא היה ממש בסדר. אז כן, גם העצבנות קשורה. אני חושבת שהתגובות האלה חשוב שנכיר אותן גם כדי להבין שזה בסדר וזה נורמלי, וגם כדי להבין שזה כן קשור לאירוע. אני מסבירה את זה גם לילדים שלפעמים כשקורים דברים לא פשוטים ולא קלים, כשאנחנו רואים דברים, קורים לנו אחר כך דברים אחרים שנראים בכלל לא קשורים, אבל באמת באמת הם כן קשורים. וכשאנחנו נדע מה לעשות עם מה שקרה, ונדע איך להרגיש טוב יותר עם מה שקרה, גם זה ירגע בעזרת השם.
ולמה זה כל כך חשוב לעשות את ההקשר הזה?
קודם כל, כדי לנרמל, להבין שהתגובה הזאת היא אוניברסלית, והיא קורית לעוד אנשים, ואני לא מוזר, ולא קרה לי שום דבר, בעצם אחר מכולם. ודבר שני, באמת לתת תקווה, שזה חלק מאוד מאוד חשוב בתהליך של ריפוי והחלמה, להבין שזה עוד ישתנה. וזה אחד הדברים החשובים שאנחנו אומרים בעצם בזמן של התרחשות כזאת, חשוב לזכור את זה גם כאימא, להגיד שזה בסדר וזה נורמלי וזה קורה לעוד הרבה ילדים ולעוד הרבה אנשים, אבל זה בעזרת השם יעבור, זה ישתנה. התקווה הזאת נותנת לנו איזשהו יד והיא חלק מאוד חשוב מהריפוי.
אני באמת חושבת על ילד עצבני שלא מבין למה הוא עצבני. זה מרגיש לי מאוד מאוד עוזר להסביר שיש קשר בין שניהם.
כן. בדיוק. קודם כל להבין שמה שקורה לי קשור למה שקרה שם, ולא השתניתי פתאום, ולא נהייתי איזה ילד אחר, שזהו, מהיום אני כבר, זהו, משהו קרה לי, אני ילד מופרע, אני ילד רע, אני ילד מעצבן, אני ילד מרביצן, כמו שילדים קוראים לזה. זה לא, זה זמני, זה קשור לשם, וזה גם יחלוף. זה גם נותן לנו את האופציה לשחרר את ההתנהגויות האלה שכאילו רכשנו בזמן האירוע, ולא לאמץ אותן לתמיד. להבין שזה זמני, זה היה נכון לרגע ההוא, ו... בסדר שזה מתמשך, אבל אנחנו גם נהיה אחרי זה בעזרת השם.
ולא לתת לעצמנו טייטלים שהם לא נכונים על בסיס מה שהיה.
בדיוק. ומאוד חשוב שאנחנו כהורים גם לא ניתן לילדים טייטלים.
זה באמת חשוב.
אז דיברנו על תגובות גופניות ותגובות רגשיות. יש גם תגובות שכליות. ילדים וגם מבוגרים, אנחנו כרגע מדברות ממקום של הורים, אבל כולנו חווים גם קשיי ריכוז, בלבול. ילדים שיכולים להגיד גם... בחורות, בנות סמינר, שבאות ואומרות, אני לא מרוכזת יותר במבחני חוץ, בגרויות, אני לא מצליחה ללמוד, אני לא מי שהייתי, ווואו, אני בכלל לא חושבת כבר על מה שקרה, אבל כן, זה קשור, ויכולת הריכוז הזאת שכאילו נלקחה מאיתנו לזמן מסוים, כן, היא קשורה לאירוע, היא קשורה למה שקרה. חלק מתגובות שכליות זה גם רצון להימנע מלחשוב על מה שקרה באירוע, זה לגמרי בסדר, לפעמים נראה לנו שכאילו הילד לא מדבר על זה, זה תקין או לא תקין, אז שוב, נדבר על זה עוד מעט, אבל... זה יכול להיות פשוט רצון להימנע מלחשוב על זה. נישה נוספת של תגובות יכולה להיות תגובה חברתית. מצד אחד יכול להיות הכיוון של הסתגרות ובדידות, ומצד שני יכול להיות צורך מוגבר בתמיכה מהסביבה, תלות באדם קרוב, הורים, כמובן עם האופציה הראשונה. פתאום ילד נהיה תלותי יותר, ילד חוזר לישון ליד ההורים, ילד מתקשה להירדם בלילה וחייב את הנוכחות של ההורים לצידו, והוא כבר גדול ועבר את זה, ומה קורה? ובאמת זה נראה אחרי זמן, אבל כן, זה קשור.
הבת שלי, שאחרי הפיגוע בנווה יעקב, רצתה שאנחנו ניקח אותה לבית ספר, היא בכיתה זין.
וואו, דוגמה מצוינת. אז
נשמע לי קשור.
כן, בהחלט.
אז בעצם דיברנו על התגובות הנורמליות, ואני רוצה להבין למה זה קורה, למה אנחנו מגיבים כאלה תגובות, שאת אומרת שהן נורמליות, אבל הן נראות מאוד קיצוניות.
אוקיי, אז בשעת חירום בעצם קורה לנו משהו אחר. שעת חירום זה אומר בעצם כל איום. זה יכול להיות מחבל, זה יכול להיות רכב שמגיע בדערה מול מישהו, זה יכול להיות נמר שברח מהכלוב בגן חיות. לצורך העניין, כל איום שבעצם מאיים על הקיום שלנו, מביא אותנו בעצם לתגובה שהיא לא מבחירה מודעת, אלא תגובה אינסטינקטיבית, של אחד משלושת האפים הידועים, פריז, פייט ופלייט, שבעצם פריז הוא כפייה במקום, פייט זה אדם שנלחם, או נלחם באיום שמגיע מולו, או בעצם עושה משהו אדפטיבי, משהו יעיל, כמו להזיק את המשטרה, לצעוק לאנשים להיכנס הביתה, להועיל, כביכול לעשות את הדבר הנכון, אבל אין פה נכון ולא נכון, וחשוב שנזכור את זה. ופלייט זה אנשים שפשוט נעלמים, כמו שקרה באסון מירון, היו אנשים שהוגדרו כנעדרים בהתחלה, לא מצאו אותם לא בין הנפטרים ולא בין הפצועים בבתי חולים, אבל הם עדיין היו נעדרים, ובשלב מאוחר יותר גילו שהם פשוט היו ביערות הסמוכים, וזה היה פשוט הפלייט הזה של לברוח, לרוץ בלי לחשוב מה אני עושה ולמה, והאם זה יעיל או לא. אלו שלושת היפים המוכרים יותר. אני רוצה שנדבר לרגע על מה בעצם קורה לנו במוח, ולמה כל זה קורה, ולמה התגובות, כמו ששאלת, למה בעצם התגובות הכביכול לא נורמליות האלה, אנחנו קוראים להם בעצם תגובות נורמליות למצב בלתי נורמלי.
יש לי עוד שאלה קצרה לפני זה. כן. האם דבר כמו מבחן, למשל, יכול לתפקד כנמר?
בהחלט. ילד, ילדה, שיש להם חרדת מבחנים, מבחינתם, המבחן הוא כרגע נמר. המבחן הוא כרגע מחבל. המבחן הוא איום מבחינת ההתנהלות של המוח מול האיום הזה. מול הדבר שצריך לפצח אותו וכרגע מאיים עליי, וזה נכון לגבי כל פוביה, כל חרדה מוגדרת, מסוימת, ממשהו מסוים, כרגע להיכנס למעלית בשביל מי שיש לו חרדה ממעליות, כן? זה משהו מסוכן, זה כרגע איום, זה כרגע נמר.
אז זה עוזר לנו מאוד להבין אותם, את הילדים, כשהם חווים חרדה, ואנחנו חושבים שזה, אוי באמת, זה שום דבר, זה מבחן, תתשתי, תתפסי על עצמך, אבל לא, זה נמר.
בהחלט, ואני חושבת שאם נבין את זה וגם נבין מה עושים בזמן חירום, נדע גם איך לעזור לילדים בזמן שבשבילם, ספציפית, זה חירומי, כמו מבחן. מה שבעצם קורה במוח שלנו זה תהליך מאוד מעניין. אנחנו לא נעלה את המאזינים ולא ניכנס לכל חלקי המוח, אבל כן נדבר על האזורים הרלוונטיים. יש לנו בעצם את המערכת הלימבית, שהיא מערכת שאחראית על האזור ההישרדותי בעצם. יש אותו גם לבעלי חיים. צורך לדאוג לעצמנו למזון, לשתייה, לאוויר. בואו ננסה לרגע לחשוב מה קורה למקק כשאנחנו נרדוף אחריו בחדר. הוא נכנס למצוקה או שהוא קופה במקום, או שהוא מתחיל לרוץ, להתרוצץ בחדר. זה בדיוק הפריז, פייט ופלייט. לא באמת משהו שבהכרח יועיל לו.
והוא באמת מתנהג בצורה לא הגיונית.
נכון. לא באמת משהו שבהכרח יועיל לו.
אבל בואי נעזוב את המקק.
בדיוק. יש לנו מספיק במה לעסוק. בסופו של דבר, המערכת הזו היא מערכת שנועדה להגן עלינו, היא מערכת הישרדותית, והיא דואגת לנו ברמה הכי הכי בסיסית. בשגרה, אנחנו בעצם מפעילים גם את המערכת המאוד חשובה שלנו, שהיא קליפת המוח, האמיגדלה, שהיא אחראית גם על הרגשות, וגם על האזור האינטליגנטי בעצם של המוח, כל האזור של למידה, חשיבה, הבנה, הסקת מסקנות, זיכרון. עכשיו, בעצם בזמן חירום, אנשים פועלים בצורה לא הגיונית, ומצליחים לעשות דברים שהם לא יצליחו לעשות אותם בשגרה. אם נחזור שוב לפיגוע באלעד, אנשים תיארו שראו אנשים רצים ברחוב בשפגטים. אנשים קפצו מעל גדרות בגובה לא הגיוני. אותם אנשים שעשו את הפעולות הלא הגיוניות האלה, שנשאל אותם יום לפני או יום אחרי אם הם יכולים לעשות את זה, אין סיכוי שהם יצליחו. מה קורה באותו רגע שגורם להם כן להצליח לעשות את זה? מה קורה לאנשים שיודעים מה לעשות באותו רגע, פורצים חלון של רכב כשהוא בוער באש, יודעים איך להימלט מבית בוער, וכשנשאל אותם בזמן אחר, הם לא ידעו איך עלה להם הרעיון הזה בכלל בראש. אז ככה, אני אוהבת להשוות את זה למה שקורה לנו כשנופל החשמל בבית, קורה בכל בית יהודי, המפסק הראשי קופץ, ולמה? יש עומס יתר. המון מכשירים שפועלים בו זמנית, המערכת לא עומדת בעומס הזה, ובעצם מה שאנחנו נעשה בשלב הזה, אנחנו נבדוק מה מיותר כרגע, מה אולי לא מספיק חשוב, ונחבא אותו, במטרה לגייס משאבים למה שחשוב יותר.
בעצם למקד.
כן, לאסוף כוחות בעצם. ולכן אנחנו בעצם נחבא את המגעץ שלא דחוף לנו כרגע, אנחנו נחבא את המזגן בחדר שלא נמצאים בו, נחבא אולי את התנור, אבל כרגע מאוד מאוד דחוף לנו שהמכונת כביסה תעבוד, כי אנחנו נורא ממהרים לצאת מהבית. ואז החשמל בעצם מתארגן לשם, מתגייס לשם עם כוחות. זה מה שקורה לנו בעצם בזמן חירום. המערכת הזאת של למידה, חשיבה, הבנה, הסקת מסקנות לא רלוונטית. אין לנו זמן לשאול את עצמנו את השאלה בעצם, מה אנשים אחרים עשו בסיטואציה דומה? האם שווה לברוח או לא? זה נכון או לא נכון? כדאי או לא? אין לנו זמן לזה, אנחנו פשוט פועלים, מבלי לחשוב וגם מבלי להרגיש. כי אנחנו נרגיש באותו רגע כמה זה מפחיד, אנחנו פשוט לא נצליח לעשות את זה. אין לנו זמן גם לחשב, אף אחד לא ילך להביא מטר מהבית ויחשב אורך, מרחק, זמן, דרך, האם זה נכון או לא נכון, לברוח.
אז בעצם כל הפיוזים האלה נכבו.
בדיוק. כדי לגייס משאבים למה שהכי חשוב שידלק כרגע, והם נכבו באופן זמני, חשוב שנזכור את זה. מה שקורה אחר כך בעצם כשהאיום חולף, אנחנו רואים בן אדם שרץ ממש בהימלטות מרשימה מאיום, והוא מגיע הביתה, סוגר את הדלת, נמצא במקום בטוח, ואז מה קורה?
ואז הוא מתפרק.
בדיוק. קורס על הרצפה, בבכי, ואם נסתכל מהצד, אנחנו נשאל את עצמנו, מה קרה עכשיו? עכשיו הכל בסדר, אתה במקום בטוח, עכשיו אתה מוגן. למה עכשיו אתה מתפרק? בעצם אז כשהוא כבר אחרי האיום, הוא נמצא במקום שהכל בסדר, זמנית לפחות, כל המערכת הזו האינטליגנטית, כל קליפת המוח בעצם מתחילה להתעורר, ואז אנחנו מתחילים להבין מה בעצם היה פה. כל הרגשות, כמה מפחיד זה היה, גם הזיכרונות, גם העיבוד מידע בעצם, שמתחיל לפעול, גורם לנו לקרוס, וגם לשחרר את כל האדרנלין והאנרגיות האלה שבעצם צרכנו באופן מוגבר.
וזאת הסיבה לכל התגובות המוגזמות, כביכול.
כי בעצם, בשביל להצליח לעשות את כל הפעולות האלה וגייס את כל המשאבים לאזור ההישרדותי, אנחנו זקוקים להרבה אדרנלין, ובשביל זה אנחנו צריכים להכניס הרבה אוויר ומהר. זאת הסיבה לנשימה המהירה והשטחית, והנשימה הזו מביאה איתה גם בחילות, כאבי ראש, סחרחורות, יובש בפה, כאבי בטן, בחילות. זהה בכפות הידיים. כל מה שבעצם קורה לנו בזמן של איום, של סכנה, ובהמשך, בזמן של התקף חרדה, כשאנחנו נזכרים באיום, כשיש איזשהו טריגר שמציף את זה, או רגע שאנחנו נזכרים במה שקרה, הכל צף ועולה, ובעצם ההתנהגות היא דומה. ואם דיברנו על המבחן, אז רק ככה נסגור את הפינה הזאת עם איזשהו טיפ להורים. כשילד יושב מול מבחן, ומבחינתו המבחן הוא כרגע איום, הוא נמר, עצם זה שאני בחוויה של מבחן, כל האזור הזה במוח שהוא מדבר, לא זכרתי כלום, אני לא יודע שום דבר, הוא צודק, כי כל האזור האינטליגנטי בעצם קבוי כרגע, אין למידה, אין חשיבה, אין זיכרון, אין הבנה, והוא נכנס למצוקה, ואז מתחיל הדופק המהיר, זיהה בכפות הידיים, יובש בפה, וכל התופעות המוכרות האלו. מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות, זה לעבוד על המוח הפוך על הפוך. אנחנו עושים את זה גם בחוויות יומיומיות יותר, כמו חרדות כאלו, של מבחנים וכדומה, וגם בשעת חירום של איום אמיתי. בעצם אנחנו עובדים על המוח שלנו מהכיוון שאומר, בואו ננשום בצורה יעילה יותר, נשאף אוויר מהאף, ננשוף דרך הפה. אנחנו נשדר למוח שלנו שבעצם אם אנחנו מסוגלים לנשום בצורה נינוחה, לא יכול להיות שיש כרגע איום. ואז הוא מבין שכל האזור הקבוי יכול להתעורר, אפשר להדליק את האור, והזיכרון, החשיבה, ההבנה, הכל צף ועולה, ופתאום הילד יודע לענות משהו, קודם כל ראשוני במבחן, ואיך מורות אומרות, אולי לא תמיד מבינות עד הסוף מה הן אומרות, אבל עד כמה זה יעיל, אבל תכתבי קודם כל מה שאת יודעת.
כי כשמשהו... אני חושבת שזה די נשמע התחמקות של המורה, שהיא לא רוצה לעזור, אבל זאת אומרת שזה בעצם טיפ יעיל מאוד, שעוזר לחרדת מבחנים.
כן, גם אם היא לא יודעת מה היא עושה, אבל כן, היא ממש יעילה. אבל לפני זה, כן, מאוד חשובה הטיפ הזה של נשימות, אפשר ללמד ילדים, נשימות מאוד פשוטות.
אם זה כל כך פשוט, אז בואי באמת תלמדי אותנו. בואי תלמדי אותנו ההורים ללמד את הילדים לנשום בצורה שתרגיע אותם.
טוב, אז יש טכניקות מאוד פשוטות וכלילות, מה שנקרא, עשה זאת בעצמך, בבית. ואני חושבת קודם כל שמאוד חשוב שהטכניקות האלו תהיינה מאוד חווייתיות ומשהו שנעים לעשות אותו. אפשר לדבר על זה שאנחנו כרגע להסביר קצת מה קורה לנו, והדוגמה הזאת של החשמל גם עוזרת לילדים. אבל באמת לעשות את זה בצורה שיהיה כיף לעשות את זה, אנחנו נתחיל בנשימת אצבעות. בעצם איזאת נשימה ששמעתי עליה מדינה קורול. אנחנו פותחים יד ימין, עם אצבע של יד שמאל אנחנו בעצם עולים במעלה הזרת, כשאנחנו בעצם שואפים אוויר פנימה מהאף, ובמורד הזרת אנחנו נושפים אותו מהפה, וככה עוברים לאצבע הבאה, ובעצם מה שקורה כשאנחנו עולים במעלה האצבעות ויורדים, הנשימות שלנו הן באורחים שונים, כי האצבעות שלנו מטבען הן באורחים שונים. זה מחזיר לנו את תחושת השליטה.
זה בעצם מסדיר את הקצב של הנשימה.
נכון. הנשימה, אולי אני אגיד באמת בהזדמנות הזאת משהו חשוב לגבי נשימות. המערכות הפנימיות שלנו בגוף הן לא בשליטתנו, כמו מעיים, כמו קיבה. אין לנו שליטה על הפעילות שלהן. המערכת היחידה שבעצם יש לנו שליטה עליה, זאת מערכת האוטונומית הזאת של הנשימה. והיא גם זו שבעצם שולחת לנו חמצן לכל הגוף. ועוזרת לנו לבסט ולהירגע. חשוב שנזכור שבזמן של מצוקה, בזמן של איום, בזמן של חירום, החוויה מאוד קשה היא חוויה של חוסר אונים, שבעצם חוסר אונים זה איבוד שליטה הכי גדול שיש, והדרך להחזיר לעצמנו קצת ממי שאנחנו, זאת השליטה בעצם. זאת הדרך להחזיר את השליטה. אז נשימה בעצם שהיא בשליטה, היא משהו שככה עוזר לבסט. זאת המטרה בעצם של האורחים השונים, ועל הדרך כן, לנשום. פשוט לנשום, להירגע, וכמו שהזכרנו קודם, לנשום דרך האף, ואז אנחנו משדרים למוח שבעצם הכל בשליטה, הכל בסדר, אין איום כרגע מולנו. בעצם זאת נשימה שאנחנו עוברות יד ימין ואחר כך יד שמאל, וזאת נשימה שמאוד עוזרת, מאוד מרגיעה. בהמשך כשילדים לומדים את כל הטכניקות ומזהים ומכירים כבר, הרבה ילדים מספרים לי שהיה להם משהו מלחיץ, מבחן או איזושהי בדיקה רפואית או משהו שהם לא ידעו מה לעשות, והם הרגישו שהם מתכווצים ונכנסים ללחץ, הם פשוט עשו את הנשימת אצבעות מתחת לשולחן, או אפילו רק חשבו על זה וכבר היה בסדר. זה ממש עזר להם להירגע.
רק לחשוב על זה, אפילו בלי לעשות.
אחרי שמתרגלים את זה מאוד הרבה, כן.
מדהים.
בעצם השריר הזה מתאמן, ואנחנו כבר מכירים את התחושה הזאת, ואז כשזה קורה, אנחנו מזכירים לעצמנו את המקום הבטוח הזה והמרגיע, וכבר עוזר.
יש עוד טכניקות?
כן, זאת הטכניקה הראשונה, ואז אנחנו עוברים לקשים. זה תמיד כיף ונחמד שמכניסים קש שתייה לחדר. אנחנו עושים את הנשימות אצבעות עם הקש. קודם כל זה נעים, אני מנסה ככה לנשוף עם ילדים דרך הקש ולהרגיש את האוויר הקר כשזה מרחוק, והאוויר החם כשזה קרוב יותר ליד. גם מכניס ככה פן, הווי, כיף לחדר, ואנחנו בעצם עוברים לנשימת אצבעות, כי יש לנו את אותה אופציה בעצם עם הקש, זה גם נותן לנו איזושהי אינדיקציה אם נשפנו נכון דרך הפה, כי מרגישים את האוויר על האצבעות. ומסבירים לילדים, ניקח הרבה אוויר דרך האף כדי שיהיה לנו מספיק אוויר להוציא. אחר כך אפשר לעבור לנשיפות במעגלים על כף היד. בשלב הזה אפשר לצרף גם שתייה. כאן זה באמת המקום הזה של שתיית כוס מים, שאולי אנחנו אומרים את זה לפעמים באמת ככה באופן טבעי, מישהו עבר איזשהו משהו מאוד מסעיר, ואנחנו אומרים שנייה, רוצה כוס מים, בואי, תשבי, תרגי. אנחנו שוב עושים לפעמים דברים בלי לדעת עד כמה אנחנו יעילים. בעצם בזמן של סטרס הכל מתכווץ, כל הגוף בעצם ממש מחובץ, והשתייה הזו של המים פותחת את הקיבוץ הזה. אנחנו חייבים לשחרר כדי להצליח להעביר את המים בגוף, וזה כבר ככה איזשהו אפקט מרגיע. אנחנו אחרי השתייה, כמובן שנברך ככה שהכל ונתחיל לשתות. אפשר לעשות את זה עם קצת יותר אומץ, אפשר גם עם חלב או עם שוקו, כי הבועות פשוט יותר ככה נתפסות, וזה יותר נחמד.
שם ישמור ויציל על הלכלוך אחר כך, אבל בסדר.
לכן דיברתי על אומץ.
טראומה חשובה יותר.
כן. ואז אנחנו בעצם שוב רוצים בעצם להחזיר את השליטה שם, שזה גם, אנחנו נספור עד 3, 1, 2, 3, ונשתה 3 לגימות לפי אותו קצב, לגימה, לגימה, לגימה. ואז נעריך, ניקח את שוב אוויר מהאף, וננשוף דרך הפה בנשיפות ארוכות יותר, 1, 2, 3, ואז הלגימות כמובן בהתאם. המון משחק עם זה, המון הווי גם לבוא ולומר, אם ניקח הרבה אוויר מהאף, בואו נראה מי יכול לנשוף בועות בלי לעצור. מי יכול לעשות בעצם הכי הרבה בועות, כשבעצם אנחנו מתכוונים לנשיפה הכי ארוכה, להכניס אוויר מהאף, אנחנו נותנים להם טיפ מי שרוצה להצליח בזה, שיקח המון המון אוויר, בואו נחזיק אותו לרגע, ואז נשחרר אותו דרך הקש עם המון המון בועות. אפשר לשחרר בנשיפות קצובות. כל המשחק הזה ככה נשאר פתוח למעוף של כל אימא ואימא.
שראינו בעצם להחזיר שליטה על הנשימות שלנו, וככה להירגע.
נכון, גם להחזיר שליטה, וגם חשוב מאוד להקפיד על נשימות דרך האף, נשיפות דרך הפה. אפשר גם לומר שלפני שמתחילים את הנשימות האלה, להגיד בעצם בואו ננשום כדי להרגיש טוב יותר. מדבר עוד מעט על מד לחץ, אז אפשר להשתמש גם במקום הזה, כדי לדבר עם ילדים על, עם מד הלח, עם הלחץ שלנו בעצם 7, אנחנו רוצים להוריד אותו לכמה? 3, 4, אז אנחנו נשתה עכשיו כדי להוריד את מד הלחץ. נשימה נוספת שמאוד עוזרת, היא בעצם נשימה באמצעות נוצה. אני מתכוונת לנוצות הכלילות, הפשוטות, הזולות, אלה שעולות 3 שקלים לחבילה, לא אלה עם העצם בפנים, אלא ממש אלה שמתנדפות לנו. אנחנו נחלק לילדים נוצות, צבעוניות, ושוב ככה מכניס משהו יותר קלי לחדר. נניח את הנוצה על כף היד, ננשוף עליה בעוצמה כדי שהיא תעוף. ואז היא מגיעה לרצפה, נוחתת איפשהו, ואנחנו מסמנים יד, נושפים לכיוון היד, ילדים זוחלים על הרצפה, וככה המון צחוק ומשהו יותר מקליל. נושפים לכיוון היד, הנוצה מגיעה לשם, ובשלב הבא אנחנו ניקח את הנוצה, נניח אותה על כף היד, וננסה לנשוף עליה בעדינות, כך שה שערות שלה ככה יזוזו, שנראה שבאמת יש תנועה כי באמת נשפנו, הגיעה אליה האוויר, אבל היא לא תעוף לנו מהיד. ושוב, הנשימות האלה חייבות להיות כבר הרבה יותר מבוסטות. אני כן אוהבת להקפיד על הסדר של הנשימת אצבעות. ורק אחר כך את הקש ואת הנוצה. והשלב האחרון שאנחנו צריכים את הוויסות המקסימלי ואת השליטה המקסימלית, זאת נשימת נר. אנחנו מדליקים נר. שוב, נר אמיתי זה תמיד חמד. וסופרים עד שלוש ונושפים בעוצמה שהנר יחבא. ואחר כך מתרגלים נשיפות, וחשוב הרבה אוויר, ונשיפות עדינות עדינות עדינות, שהנר ממש ירעד, ירצד, אבל לא יחבא. ומה שנורא מעניין, שאני עושה את זה עם ילדים, אני מתרגלת איתם בזמן של שגרה, וזמן ככה רגוע, ואנחנו עושים את כל הסט הזה, שדיברנו עליו. כשמגיעים לנשימת נר, נשיפת נר, הילדים ממש מתאמצים לחבות את הנר, כשאני כבר מבקשת מהם, טוב, אז בואו נחבא. הם פשוט לא מצליחים.
כי הם כל כך רגועים כבר?
כן. הנשימה ממש מבוסתת, אסופה, רגועה, ומשהו אחר קורה.
את כל תרגילי הנשימות האלה, את ממליצה לעשות בזמן אמת? אחר כך, מתי?
אני ממליצה, קודם כל, לכל אמא, כדי שהילדים שלה ישנו טוב יותר בלילה, ככה זה סתם ככה קטע נעים לפני השינה, הרפאיה, אבל כן, כדאי שנתרגל את זה בזמן של שגרה. אבל אם אנחנו כבר אחרי מצב חירום, והילדים כרגע מתקשים להירגע, אז אנחנו בעצם נבחין בין שתי אופציות. יש מצב של התקף חרדה ממש פעיל כרגע, כמו כל הדוגמאות שאמרנו על דופק מהיר, זה היה בכפות הידיים, לפעמים אנשים מאבדים את הדיבור, או תחושה שמאבדים נשימה מתוך התקף. הבן אדם ממש לא איתנו, אין לנו דרך לעשות איתו נשימות באותו רגע. מה שאנחנו נעשה קודם, לפני הנשימות, זה יהיה קרקוע. שקרקוע זה בעצם להרגיש את הקרקע, את היציבות, איפה שאנחנו נמצאים. מאוד חשוב לפני שמתחילים בתהליך של קרקוע, קודם כל לוודא שהאדם יושב איפה שהוא נמצא. שהוא מחזיק משהו, זה יכול להיות שהוא מחזיק את הכיסא בשני הצדדים שלו, זה יכול להיות שהוא מחבק את הזרועות שלו, יכול להיות שהוא מחזיק את הברכיים, אבל נתפס במשהו, מחזיק משהו, שנותן לו יציבות ועוגן, עדיף שתי רגליים על הרצפה אם זה נוח, גם אם יושב רגל על רגל אנחנו נמשיך, נשתמש בכל חמשת החושים, ולכן לבקש בעצם מהאדם שחווה את ההתקף, הילד, המבוגר, לא משנה, לומר לנו ארבעה פריטים שהוא רואה בחדר, ארון, שולחן, כיסא, כמה שזה נשמע פשוט, בן אדם שנמצא בתוך התקף, לא מצליח לעשות את זה, אנחנו יכולים לעזור לו, לשאול אותו, אתה רואה שולחן, אתה רואה ארון, ולבקש ממנו שיחזור אחרינו על המילים. אנשים שליביתי אותם בשלב של התקף, היו ממש במקום שתיארו לי אחר כך, לא שמעתי אותך בכלל, היית מעבר ליקום. זאת אומרת, זה עד כדי כך לא פשוט לפעולה בזמן אמת, וכן חשוב להתעכב על זה, כי זה בעצם מחזיר אותנו לכאן ועכשיו, כי הבן אדם בעצם נכנס לחוויה, הוא מרגיש את עצמו שם בתוך האירוע, ואנחנו רוצים להחזיר אותו לכאן, אנחנו כאן, הכל בסדר, אנחנו איתך. ולכן אנחנו דבר ראשון נקרקע, שזה להגיד מה שהוא רואה בחדר, ואז אנחנו ננסה לשמוע מה אתה שומע. זה יכול להיות לפעמים אפילו הרעש של המזגן, ואם הוא ממש לא שומע כלום, אנחנו נעזור לו בזה, כדי להחזיר אותו שוב לכאן ועכשיו, נפתח ברז מים, או נרעיש, נזיז את הכיסא ונשאל אותו אם הוא שומע את זה. לפעמים ייקח זמן עד שהוא יצליח לשמוע, שוב, הוא מתוך התקף. הדבר הבא שאנחנו נבקש ממנו לעשות זה להריח משהו, ונביא לו משהו קונקרטי, להריח משהו אמיתי. נביא לו איזשהו מבשם אוויר, איזשהו משהו אחר שככה עם ריח נעים. לא להיבהל מזה שאנשים לפעמים יגידו שהם לא מריחים, זה בסדר, כי הם פשוט כרגע לא מצליחים לנשום מאף. אם אנחנו נזכר במקום הזה שהנשימות קצרות ומהירות דרך הפה, אז אין כרגע אופציה של נשימה מאף, זה גם בסדר. ושוב, כשאנחנו בעצם אומרים מה שאנחנו רואים, אז אנחנו משתמשים גם בדיבור, גם הפה נכנס לפעולה. בשלב הבא אפשר לעבור לנשימות. נשימות, שוב, דיברנו על נשימות שיכולות להיות תרגול בזמן רגוע, אבל כשמדברים על שעת חירום, כשבן אדם באמת במצוקה, ושעת חירום זה לאו דווקא באירוע, זה כשהילד נזכר, מתעורר בעלה, עם חלומות ובכי, אז אפשר לעשות את הקרקוע הזה, לחבק, שזה גם נותן את העוגן הזה, כשמדובר על ילדים, אם לא יושבים כרגע על כיסא ויכולים להחזיק, אז אנחנו כהורים נחבק, וכן ננסה לשאול אותם מה הם רואים בחדר, ומה הם שומעים, נחזיר אותם לכאן ועכשיו, ובשלב הבא, אנחנו יכולים לעבור לנשימות. עכשיו, כשבן אדם בתוך התקף, אנחנו לא יכולים לבקש ממנו כרגע לשאוף מהאף ולנשאוף מהפה, ולכן אנחנו נבקש ממנו, כדי להחזיר את השליטה, לעשות בדיוק את מה שהוא עושה, אבל קצת יותר מהר וקצת יותר חזק. והנשימות המהירות האלה של ככה, אנחנו בעצם נבקש ממנו להעביר את זה למשהו קצת יותר עמוק, כמו, בעצם אנחנו אומרים לו, תעשה בדיוק את מה שאתה עושה, אבל עוד יותר חזק.
שזה עוזר לקחת שליטה.
אחרי שאנחנו בעצם נכנסים לסוג של שליטה, דווקא מלהעצים את הנשימות המהירות, השטחיות יותר, אנחנו יכולים לאט לאט להתחיל לעבור לנשימות, ככה שנשאף שוב אוויר מהאף, ונעצור אותו בגוף, נשחרר אותו, נעביר אותו דרך הפנים, ידיים, שוב נעבור ממש את כל הגוף, ונבקש, בואו נשלח את האוויר לאיפה שאתה מרגיש בגוף שאתה צריך כרגע האוויר. ככה לאט לאט נבסט את הנשימה, ואז נוכל לעבור לנשימות שדיברנו עליהן קודם, שמתאימות גם בשגרה וגם בחירום.
אז אם אני רוצה לסכם בינתיים, אז דיברנו בזמן אמת של חירום על מודל מעשה, אחרי זה דיברנו על שלושת האפים ועל כל סוגי הנשימות כדרך להרגיע ולקחת שליטה. אני רוצה לשאול באמת, להתחבר לזה, אם יש עוד משהו שאפשר לעשות הן בזמן אמת והן בכמה ימים ובתקופה שאחרי.
כן, יש מודל נוסף שממש יעיל, מודל שנקרא גשר מאחד של פרופסור מולי לעד. המודל הזה בעצם, אנחנו נזכיר אותו ממש בקצרה, הוא ראשי תיבות של כל התגובות האפשריות בעצם שיכולות להיות בזמן חירום. כשבעצם יש ערוצים שונים, כל אדם בוחר בבחירה לא מודעת. בעצם כל בן אדם מגיב בערוץ אחד או שניים, לפעמים שלושה. המטרה שלנו היא לזהות את הערוץ, להבין באיזה ערוץ הוא פעל, ואז העיקרון של פרופסור מולי לעד זה דומה לדומה ירפא. ברגע שנזהה את הערוץ, אנחנו נגיב בערוץ דומה, אבל ממקום של ריפוי, וננסה לעזור לו לעבור לערוץ נוסף. אז אם אנחנו נפרט את הגשר מאחד, בעצם ג' זה גוף. כל התחושות, כמו שדיברנו קודם, התחושות גופניות של רעד, דופק מואץ, נשימות מהירות, אי שקט, תנועתיות. מה שאנחנו בעצם נעשה כדי להגיב בערוץ הזה, זה חיבוק. דיברנו על הורים וילדים, אז קודם כל חיבוק, מה שאנחנו ככה עושים בצורה מתבקשת. נשימות שדיברנו עליהן, ננסה לנוע עם הילדים, קצת תנועה, חיבוק שהוא ככה, לפעמים לרקוד עם הילדים, אם הם מסוגלים, שוב, תלוי כל ילד באיזה שלב הוא נמצא. השין זה שכל, בעצם יש בלבול, יש מידע נורא מבולבל שמגיע, אנחנו ננסה לארגן את המידע הזה, לתווך אותו, לבנות איזושהי תוכנית, לשאול שאלות שכליות, לתכנן מה עושים עכשיו, זה משהו שהוא ככה מארגן את השכל. רייש זה בעצם רגש, כמו שדיברנו קודם, שכל הרגשות בעצם לגיטימיים, הכל יכול לקרות פה. ילד יכול לפרוץ בבכי, יכול לדבר על פחד מאוד גדול, יכול לצרוח, לחוס, לצחוק אפילו, זה איזשהו צחוק היסטרי. הכל תקין והכל בסדר, ואנחנו ננסה להגיב לזה מהמקום של הריפוי, באמצעים מילוליים כמו דיבור או כתיבה, נבקש מילד לכתוב מה קרה, מה הוא מרגיש, או באמצעים בלתי מילוליים כמו בוא תצייר לי את זה, לנגן את זה, ילדים שאוהבים לנגן, לתופף את זה ביחד, אפילו עם סתירים וכפיות, ככה להגיב לרגש, לבטא את הרגש. המם זה משפחה, אנשים שהדבר הראשון שהעסיקו אותם בזמן האירוע זה מה קורה עם המשפחה שלהם, ואיך אפשר לבדוק שכולם בסדר ולהתקשר לכולם. אז כן, אנחנו ממקום של ריפוי, ננסה ליצור כמה שיותר חוויות משפחתיות. א' זה אמונות, שזה גם אמונה בהשם, דבר ראשון. יש הרבה פעמים מצב של קושי, שאלות באמונה, איך זה קרה. זה יכול להיות גם אמון בבני אדם. כשאנחנו מדברים על המקום הזה, זה גם מקום של דמויות רוחניות, רב. זה משהו שיכול להיות מקום שגם דמות, גם כתובת לפנות אליה, וגם מקום לשאול שאלות ולערער את הביטחון בדמויות האלה. וכן, ממקום של ריפוי אנחנו ננסה לחזק את המקום של קרה לנו נס, ברוך השם הכל בסדר, לפנות לדמות משמעותית. החטא זו חברה, בעצם יש אנשים שמסתגרים, כמו שאמרנו קודם, יהיו ילדים שיסתגרו, יהיו ילדים שדווקא ירצו כמה שיותר להיות עם חברים. המקום של הריפוי של זה זה באמת בואו קבוצת השווים, בואו תחזרו, תפגשו חברים, להזמין חברים הביתה אם הילד לא מסוגל לצאת. והדלת זה דמיון, זה יכול להיות גם שוב חרדות, כל המחשבות בעצם הדבר הראשון שהכי מעסיק ילד בזמן של אירוע חירומי, זה מה היה אם זה היה קורה לי, מה היה, אם זה היה קורה להורים שלי, מי ישמור עליי, כל המקום הזה של דמיון, חרדות, אנחנו ננסה לענות על זה ביצירתיות, בהומור שחור, במקום שככה לוקח את הדמיון לחוויות הטובות שלו. בכלל, אני חושבת שאם אנחנו מדברות על חוויות משפחתיות, ועל משהו כזה ביחד, אז נכון שאמרנו את זה ככה ממש בקצרה, קצה המזלגת, המודל של גשר מאחד, אבל מה שאני חושבת שמול ילדים מאוד חשוב לקחת, זה המקום הזה של לדבר על זה שכרגע, אנחנו מרגישים מאחת עד עשר, או מאפס עד עשר, אפשר להגיד איך אנחנו מרגישים כשקרה לנו הדבר המפחיד, ונבקש מהילד כמו איזשהו מד לחץ כזה, מד פחד, מה האפס שלך, איפה המקום שאתה מרגיש שהכל ממש ממש בסדר, ואתה לא פוחד משום דבר ולא דואג, זה יכול להיות הרסל במרפסת, זה יכול להיות השוקו שאני שותה בבוקר, ואנחנו נסמן את זה כאפס, וכשעולה תחושת מצוקה, נשאל את הילד כמה הוא מרגיש, מ-0 עד 10, עם ילדים צעירים יותר מ-0 עד 5, 0 עד 3 אפילו, איפה אתה נמצא עם זה עכשיו? אם ילד יענה לנו לדוגמה 8-9, אז נגיד לו, טוב, אז בוא נחשוב מה אפשר לעשות כדי להוריד את זה מ-8-9 ל-3-4.
שאת בעצם מדברת על כל מיני טקסים משפחתיים שיכולים להרגיע.
בדיוק, אנחנו בעצם נארגן איזשהו טקס, שהוא יהיה טקס שסיכמנו עליו במשפחה, זה יכול להיות טקס שתיית שוקו, איזשהו שיר שהילדים אוהבים, איזשהו משהו שאנחנו נעשה אותו ביחד, ציור משותף, משחק משותף על השטיח או על השמיכה, על הרצפה, אבל מה שחשוב זה להגדיר את זה. זה טקס קבוע שאנחנו עושים אותו כדי להירגע, כשעולה משהו מפחיד, כשמישהו מהילדים נזכר במשהו מפחיד, בהקשר לאירוע, ואנחנו אומרים לפני שמתחילים את זה, אנחנו עושים עכשיו את טקס שתיית השוקו, את הציור המשותף על הרצפה, ממציאים לו איזשהו שם קוד ככה המשפחתי, ואנחנו עושים אותו במטרה להוריד את מד הלחץ שלנו ב-8-9 ל-3. ואנחנו בודקים, אחרי שעשינו את הפעילות הזאת, האם זה ירד, אולי זה ירד ל-5, ובואו נעשה עוד קצת, ונגיע ל-3.
אז בעצם דיברנו על כמה דברים. אנחנו דיברנו על מודל מעשה, דיברנו על שלושת האפים, על סוגי נשימות, דיברנו על גשר מאחד, על טקסים משפחתיים מרגיעים, ומה קורה כשכל זה לא עובד?
אז זהו, מה שבאמת חשוב לדעת, שכל הדברים האלו הם בעצם נורמליים, ואם נתחום אותם בזמן, עד 3-4 ימים ראשונים זה בסדר שהמצוקה מאוד גבוהה בסימפטומים הגופניים, קשיי שינה, חוסר תיאבון, כל הדברים האלו רלוונטיים לימים הראשונים. הסימפטומים האחרים זה בסדר עדיין שנראה אותם עד חודש מהאירוע, כשבעצם הציפייה שלנו זה לראות הטבה, אבל אם אנחנו רואים שעברו 3-4 ימים ובעצם הילד לא מצליח לאכול, לא מצליח לישון, עדיין בוכה מאוד, כדאי שנפנה לעזרה מקצועית, ואם אנחנו רואים ש... התגובות פחות עוצמתיות, אבל עדיין אין הטבה במהלך החודש הראשון, גם זה זמן לפנות לעזרה. אחרי חודש, כשבעצם המצב עדיין אפשר להגדיר אותו כסטרס, והילד לא חזר לשגרה, שוב, זה הזמן לפנות לעזרה מקצועית, לנוהל חרדה, לרופא משפחה, לאיזושהי דמות בקהילה. יש מענים, יש אנשים לא יודעים שבעצם ביטוח לאומי מפעיל מענה חינמי, עד שנה מהפיגוע הזה לגבי פעולות איבה, בנושאים אחרים יש לנו את הרווחה, יש רופאי משפחה, רופאי ילדים. זאת אופציה, ופשוט חשוב שנהיה ערניים לזה.
כל הפרק הזה בעצם אמר, יש מה לעשות.
תודה על ההזדמנות, מלי.
האזנתם לכאן בונים חוסן, מבית משפחה פודקאסט. אני מלי הוצלר, ואפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02-652-3820, שלוחה 27.